הספר, המשפט האחרון של קפקא שראה אור בימים אלה בעברית, בהוצאת מגנס, מגולל את סיפור הקרב המשפטי על כתפי היד של קפקא, שידידו מקס ברוד הביא עמו לארץ ישראל, ובעצם הציל אותם מכיליון. המאבק הממושך על עזבונו של ברוד לאחר מותו, עזבון שכלל את מסמכי קפקא, נסב לכאורה על הפרשנות המשפטית לצוואה של ברוד, אבל עסק למעשה בשאלה, האם כתבי היד הם אוצר לאומי גרמני או יהודי? האם למדינת ישראל זכות לתבוע בעלות על כל יצירת תרבות שכתבו יהודים בגולה? ואיך השפיעו משקעי העבר, הטראומה של השואה, על ההתנהלות של נציגי ישראל וגרמניה בערכאות השונות? הספר נכתב במקור באנגלית, אנחנו מדברים עם המחבר בנימין בלינט בעברית. שלום.
שלום רון.
הספר שלך מדלג בין שתי צוואות שלא קוימו, הצוואה של קפקא, שהורה למקס ברוד לשרוף את כל כתבי היד שהותיר, והצוואה של מקס ברוד, שהוריש חלק נכבד מעזבונו של קפקא למזכירתו ואשת חיקו אסתר הופה. נתחיל בצוואה הראשונה והחשובה יותר, זו של פרנץ קפקא. למה אתה מגדיר בספר יותר מפעם אחת את המעשה של ברוד, שלא לציית להוראתו של קפקא, בגידה? אתה לא מקבל את טענתו שהוא בעצם מימש את רצונו האמיתי של קפקא, שהרי אם קפקא היה באמת רוצה להשמיד את כתביו, הוא היה עושה את זאת בעצמו ולא מפקיד אותם בידי ברוד שהריץ אותו ודחק בו כל הזמן לפרסם את יצירותיו, והבהיר לו עוד בחייו שהוא לא ישמיד דבר.
כן, אני מכנה את המעשה של ברוד בגידה, לא מתוך שיפוט מוסרי, אלא מתוך הבנה כי ברוד פעל בניגוד לרצונה המפורש של קפקא. קפקא אחרי הכל ביקש להשמיד את כתביו, ההוראה הזאת ניתנה באופן ברור וחד משמעי. אז הטענה של ברוד שהוא מימש את רצונו האמיתי של קפקא, אני חושב מבוססת על תפיסה פרשנית ומעט ספקולטיבית, אפשר להגיד. אמנם אפשר לטעון שאם קפקא באמת רצה להשמיד את כתביו, כמו שאתה אומר, הוא היה עושה זאת בעצמו, אך כאן נכנסים אין ספור משתנים פסיכולוגיים ואישיים שקשה להעריך אותם עכשיו. אבל אני גם מגדיר בספר את הבגידה של ברוד, בגידה מתוך אהבה, מתוך יראת כבוד לגאונותו של קפקא, שמקס ברוד היה הראשון להכיר בה. אני חושב שעבור ברוד, הצו הזה נבע מנאמנות עליונה יותר. זאת אומרת שהשמירה של ברוד על יצירתו של קפקא העניקה לחברו תהילה עולמית. לכן אני מגדיר את הבגידה, בגידה מתוך אהבה.
כן, אבל גם אם היה לו מניע אישי בסופו של דבר, כמו שאתה כותב, בלי ברוד לא היה קפקא. לא היינו זוכים בקפקא בלי הסרבנות הזאת של ברוד.
בדיוק, בדיוק. לכן אני מגדיר את הבגידה של ברוד, בגידה מתוך אהבה. ואכן, ברוד הקדיש את שארית חייו אחרי שהגיע לארץ לעריכת הכתבים של קפקא ולהפצתם. אז בעצם הבגידה בצוות חברו, הוא הציל את מורשת קפקא.
כן, אתה יודע, אני ראיינתי קודם את המתרגמת אילנה אמרמן, והיא אמרה לי שהיא הרגישה לא נוח לתרגם, למשל, את המכתבים של קפקא, בגלל החדירה לעניינים אישיים, לתחום הפרטי שלו. מה אתה חושב? נדמה לי שגם אתה מסתייג בספר מהפרסום הסיתוני של כל מה שקפקא כתב, כולל מכתבים ויומנים.
כן, כי ברוד הפיץ וערך ופרסם לא רק את הרומנים של קפקא, ואת יצירתו הספרותית, אלא גם המכתב לאב, גם את היומנים, כן. גם את מכתבי האהבה של קפקא. זה באמת היה חדירה לתוך הפרטיות של קפקא, חדירה שליווה את הסיפור הזה עכשיו 100 שנה לאחר מותו.
כן. עכשיו לצוואה השנייה. זו של ברוד והמשפטים שהתנהלו בארץ בעניינה. יש לך ביקורת על הרכושנות, הן של הישראלים, הן של הגרמנים, שרצו לרשת את קפקא ושכחו שהוא לא שייך להם, כך אתה כותב. הוא בעצם לא היה שייך לאיש, אולי אפילו לא לעצמו. אבל התחושה שלי ששמת יותר פוקוס על הצד הישראלי, על הספרייה הלאומית ועל בית המשפט, שנחזו ביהדות של קפקא כדי לטבוע את עזבונו, בנימוקים שהם יותר לאומיים או מוסריים מאשר משפטיים, וניצלו אולי גם את תחושת האשמה של הגרמנים בעקבות השואה, שלא לחצו יותר מדי, למרות שמבחינה עניינית, המקום הכי מתאים לטיפול בכתבים האלה הוא בספריית מרבך בגרמניה, שכבר מחזיקה בכתב היד של המשפט ובפריטים אחרים הקשורים לקפקא. הבנתי נכון?
כן, הבנת נכון. אני אתחיל ככה. למרות יכולתו המדהימה של קפקא לחזות את האכזריות של המדינה הבירוקרטית ואת הניכור העמוק של החיים, קפקא באמת לא היה יכול לצפות כמה מעריצים יקראו ויפרשו שלא כהלכת יצירותיו אחרי מותו, וכמה יורשים פוטנציאליים גם פה בארץ, גם בגרמניה ובעצם בכל העולם ינסו לייחס אותו לעצמם במהלך המאה שחלפה מאז. אבל לחזור לעמדה שלי כלפי שני הצדדים פה, הישראלים וגרמנים,
כן.
אני חושב שהתפיסה שלי נובעת מהבנה של האינטרסים השונים המעורבים בסיפור הזה, כי מצד אחד ניתן להבין את שאיפת הספרייה הלאומית פה בארץ, לשמר את עזבונו של ברוד בתוך הארץ, במיוחד לאור החשיבות התרבותית וההיסטורית של קפקא לעם היהודי. מצד שני, גם לא ניתן להתעלם מההיבט המשפטי וההיסטורי של הקשר עם משפחת הופה, שירשה את הכתבים האלה באופן לגיטימי לדעתי. אז אני מסכים כי מבחינת הקהילה הספרותית, הפתרון הסופי שבו הכתבים נגישים לעיון הציבור הוא העדיף. אבל אני גם כותב בספר שזה לא במקרה שמקס ברוד הביא את כתבי היד של קפקא לתל אביב, כי זה היה המקום היחיד שנתן לו מקלט.
הזכרת את משפחת הופה, אתה ליווית את חווה הופה, הבת של אסתר לאורך המשפט, ואתה משווה אותה, היא עצמה השוותה את עצמה ליוזף קוף, גיבור הרומן המשפט, שמתמודד עם מערכת לא מובנת, שחרצה את דינו מראש, וחווה אמרה לך, בין השאר, שהיא מרגישה כמו בהמה מובלת לשחיטה, עד כדי כך. אתה מרגיש שנעשה לה עוול כשהציגו אותה כרודפת בצע?
אני כן. גם פה בארץ, בעיתונות בארץ, וגם בעיתונות בגרמניה, ככה ציירו את דמות חווה הופה, אבל כשאני ליוויתי אותה לבית המשפט העליון בקיץ 2016, אני הגשתי שהיא באמת דמות קפקאית, מבחינת זה שהיא הרגישה את עצמה כלוחמת על הפרטיות שלה נגד האינטרסים הגדולים. היא כמו יוסף קוף, היא מבקשת את המשפט, היא עומדת לפני המשפט, אבל בסוף היא לא קיבלה לדעתה את הפסק דין הנכון.
כן. אבל בשורה התחתונה, כשרואים באילו תנאים הוחזקו כתבי היד של קפקא בדירתה, והניסיונות גם של המשפחה למכור את חלקם במחירות פומביות ובחשאי, אז טוב שהאוצר הזה נמצא עכשיו בידיים של אנשי מקצוע במוסד ציבורי, לא?
כן, וגם אני בקשר עם הצוות בספרייה הלאומית בירושלים, שעד היום לא רק שומרת, אבל
מנגישה את זה לציבור.
מנגישה, כן. לא רק את הכתבי יד, אלא גם הרשימות של קפקא, וזה דבר חשוב מאוד. אני חושב שזה אולי הפרדוקסיאליות של ההליך המשפטי, כי בסופו של דבר הגרמנים רצו להתיימר לקבוע את הזהות של הסופר, אז זה הסופר השנוי במחלוקת. וכן, אז בסופו של דבר אני חושב שהכתבים של קפקא במקום הנכון.
בנימין בלין, תודה רבה לך.
תודה לך, רון.